טובים, אחר צהריים טובים, איך אומרים, לא יודע מה, אבל ביקשו ממני להיות בייביסיטר, להחזיק אתכם פה, זה התפקיד שלי עכשיו, אז... אבל חינם, אני מקבל על זה חינם, אז... בייביסיטר חינם. למי שאולי יכולים לי, דני, גדולה, אז אנחנו... אני אשתף אתכם קצת בכמה דברים של ענייני תשובה. הייתי 45 שנים במכון מאיר בירושלים, התעסק עם אלפי בעלי תשובה, ברוך השם. אז לפני כן אני רוצה שניישר קו על מושג התשובה. הרב קוק כותב באורות התשובה בתוספות שיש הרבה מעכבים של החזרה בתשובה שלה, והוא ידע לנתח את כל המהלכים. אז כשמדברים על תשובה, לא להגיד זה שייך להם, אלא כל אחד מאיתנו צריך להיות שייך לזה. אחת הפסקאות שאני די רואה אותה, ואז נראה קצת סיפורים, זה פסקה שגם הרבי שבשליצקי היה חוזר עליה הרבה פעמים, באות התשובה, היי היי, פרק ה, פסקה ה. קל לשמוע, היי. אני אקריא ואז אספר את זה בצורה סיפורית, אז תבינו זה יותר טוב. העקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת, ולהתאמך בה בחבלי החטאת, שנעשו למנהג בין למעשים בין לדעות, היא מחלה הבאה מתוך שיקוע, בעבדות קשה, שאינה מניחה את אור הרוח. החירות של התשובה להעיר בעצם חילה, כי התשובה היא שואפת לחופש מקורי אמיתי, שהוא החופש האלוקי, שאין עמו שום עבדות. אחת הבעיות המרכזיות זה כשאדם נהיה מקובל משהו. בשפה הפוליטית או המודרנית קוראים לזה קונספציה, שאתה מקובל משהו. אז כמה סיפורים כדי שנבין על מה אני מתכוון. ידוע למי שיודע, יש איזה מאחון עם איזה חיילת, אני יצאתי בחמש, מכירים את מי שמכיר? הוא אומר, לא, שג' אמר, אני יצאתי בחמש, אבל אני יצאתי בחמש. טוב, שוב, אתה מקובל משהו, לא יעזור כלום, לא המצלמה תוכיח, לא שום דבר. אז עוד בנושא הזה, עוד סיפרתי פה לחברים פה שנמצאים איתי מדי פעם נפגשים, היה פעם ויכוח בין שני אנשים. הם היו חפץ שחור שם על ה... אז זה פה על הגג. אז אחד אומר על החפץ שחור, זה אוהב שחור. ציפור אוהב. השני אומר, מה פתאום? זה חתול שחור. הוא אומר, מה פתאום? זה אוהב שחור, צריך לסחק את הפריים, תראה את המקור, זה אוהב. הוא אומר, מה פתאום? אתה לא את הראש, אתה זנב, זה חתול שחור. זה שאמר שזה אוהב שחור, לקח אבן, וזרק לכיוון החפץ השחור. אבן שחור, פרס לפיים, ואף. אומר לו, אתה רואה, הנה, זה אוהב שחור. הוא שם מכה בראש ואמר, בחיים שלי לא ראיתי חתול שחור אף. אתה נשאר מקובע. זו בעיה הקשה בחיים. אומר הרב, אתה לא בן חורין, אתה עבד. עבד לתפיסות, עבד להרבה דברים. כי אתה מקובע והקשנות מסוימת על משהו. אז עוד סיפור אמיתי, אישי, אישי, ובאמת, תאמינו לי, זה סיפור אישי. אולי תצחקו מזה, אבל אני לא שומע, זה אני. אני, בילדותי, אמרו לי שיש לאשכנזים מאכל כזה, של דג עם סוכה. ילד קטן, כל משפחה ספרדית, לא מבינים בזה הרבה. אתם מכירים את המאכל הזה? לא מכיר, מה? גפילטה? אז יש לנו פיש, פיש, תכף תשמעו, הסיפור הוא יהיה כן. אבל מעולם לא ראיתי את המאכל הזה, בעיניים. רק אמרתי, יש איכס. גרתי באילת אצל אחי תקופה, והוא בסיוטו היה קיבוץ ניק, בקיבוץ פעם, בשנות ה-60, היו עושים גפילטה פיש בקיבוצים, אז הוא אהב את זה. אז אשתו הייתה עושה לו בליל שבת גפילטה פיש. אני באות הפגנה, נשאר בסלון, לא מתקרב לפינת אוכל, שאוכלים בליל שבת. כי אוכלים שם גפילטה פיש, נקו את השולחן, טוב, 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 נגמר לאכול, אבל אני לא יכול לאכול איפה שאוכלים גפילטע פיש, זה אני. זאת אומרת, בבית שגרתי, אכלו ולא ראיתי מה זה. התחלתי לחזור בתשובה, שלחו אותי שבת למרכז הרב, ישיבת מרכז הרב, הגעתי שבת שמה, בערב ירחו אותי באיזה צלילי משפחה, הביאו קציצות, אכלתי, היה בסדר, ומחרת אני אוכל בישיבת מרכז הרב, והביאו קציצות, אכלתי, רוצה עוד, כן, כן, פתאום אחד אומר לשני, אתה יכול להביא את הגבית פיש, והצלחתי, והם צריכים לראות, איכפה! אני לא שמוע, זה קרה איתי, הקשנות, על משהו מסוים שלא ראית אותו ולא טעמת אותו, ואתה עושה איכס. אז הייתה השבת שונה של צלדוסי, מאוד מאוד סימבולי, מאוד סמלי, של עקשנות ותפיסה, וזה היום רווח אצל הרבה אנשים, שאתה בלי לדעת, בלי לשמוע, אתה עושה איכס. ולכן אצלנו כתוב, באמור, כי טוב השם, שיטען, תראה, אתה מתאגן במשהו, בלי לראות. אומר הרב, זו עקשנות, עקשנות שגורמת לך לא להיפתח, להיות מקובע, ולא יעזור כלום, זה יהיה חתול שחור אף פעם שלה בחיים שלך, והיא יצאה בשעה 5 ולא יעזור כלום, לא המצלמות ולא השם ג' ולא אף אחד, כי היא יצאה ב5. וחבר'ה, אני רוצה להגיד לכם משהו אחד, כשלומדים מוסר, הרב אלישע לימד אותנו, לך את הרגל לך, שיש שתי אופציות. אתה שומע דברי מוסר, אז באופן טבעי אתה מסתכל אפשרות אחת דרך חלון, ואתה אומר שמה שאנחנו שומעים פה זה מתאים לחבר ההוא, לחבר ההוא. אתה מסתכל החוצה. חבל שהוא לא היה, אם הוא היה שומע את הסיפור של דני, תפור עליו. אפשרות שנייה, זו מראה. זאת, אתה מסתכל על עצמך. אז בואו נעשה הסכם, כל הסיפורים שאנחנו מספרים פה יהיו בבקשה לא חלון אלא מראה. איך אנחנו, מה זה אומר לנו? האם אנחנו לא עקשנים בחיים שלנו על כל מיני דברים בלי טעם, בלי ריח, בלי כלום? כל אחד שם את עצמו, שאלות אישיות של כל אחד ואחד. האם אתה בן חורין, אתה פתוח לשמוע דברים אחרים, לראות דברים אחרים או לא? אמרתי לכם, כל אחד יענה לעצמו. בשאלה לעצמך, עם עצמך. כמה דברים אנחנו עושים בחיים, ואנחנו לא בני חורין. מסופר על הרב קוק אומר, שמה ההבדל בין עבד לבין חורין? הוא אומר, זה לא רק הבדל מעמדי, שזה יש עליו מי שאומר לו מה לעשות, וזה אין. הוא אומר, לא, זה מעמד נפשי. הוא אומר, שיכול להיות שיש עבד שהוא בן חורין, ויכול להיות בן חורין שהוא עבד בתפיסה שלו. אז יש סיפור על נתן שרנסקי, חבר'ה לא מכירים פה, היה אסיר ציון שהאשים אותו בריגול לטובת האמריקאים, והוא ישב בבית סוהר ברוסיה הרבה שנים עם חקירות והכל וכל מיני דברים, וכל פעם האשים אותו שהוא מרגל אמריקאי, והוא אמר לו לא, הוא כפר בזה. יום אחד, אז הוא מכריע אותה לשובב החוקרים שלו. אגב, ספר גם על בגין, על עוד כמה, שהם היו מסתכלים לחוקרים בעיניים, ודרכם היו מסתכלים, יוצאים החוצה, מה הוא עושה, לאן הוא הולך, מה... כאילו, אתה לא, אני שולט בך, לא אתה בי. והם נשברים מהחוקרים. יום אחד הוא אומר לחוקרים, אני מודה, אני חוקר אמריקאי, אני מרגל אמריקאי. מה יריבי אותה, כל החוקרים? מה הוא? כן, מה אתה אומר? אני אומר לכם, אמריקאים הולכים לבנות חללית. אז הם ככה ישר הצטרו, כל החוקרים סביבו. חללית שתטוס לשמש. אז אחד מסתכל על השני, כאילו, איך זה יכול להיות? אלפי מעלות צלזיוס. אתם שואלים איך זה יכול להיות? כן, הם יטוסו בלילה. שבר אותם לגמרי. אני שולט בכם. לא אתם בי, אני בן חורין. למרות שאתם עליי ואתם לא אותי לזה ואני נכנס לצינוך ואני עושה הכל, אני שולט בכם. זאת תפיסה שאתה מגיש בן חורין. זאת תשובה. אומר הרב, אם אדם לא בן חורין ועכשיו הוא לא חוזר בתשובה, הוא לא בעל תשובה. הוא לא נחמד. הפסיק לנסוע בשבת. טוב, בסדר. אנחנו בעד. אבל התפיסה היא שאתה צריך להיות בן חורין, אתה עושה מה שאמיתי לך ואתה פתוח לשמוע דברים. עד לפעולות, בסדר? איפה כן? יש קבוצה פה שאני איתם חבר שלהם, אז יש לנו כזה כלב קטן שכשאני לא מבין משהו אז אני עושה לכלב, הוא עושה לי ככה בראש ככה, הוא הבין, אני נרגע. אז הם מבינים מה אני אומר, לא רציתי להביא אותו לפגוע בכם, אבל הוא מחפשים לו שם, דרך אגב אנחנו עושים פה חידון, איזה שם נקרא לו. אז אבל לענייננו, אנחנו צריכים להיות אנשים שהתפיסה שלנו היא זה. אז אמרתי, ציור התשובה, מה זה תשובה? ב' התשובה שייכת לכולם, לא רק למכונים חילונים אלא גם הדתיים, מקף, הרב הראשי, רבנים, גם פה בישיבה, לא רק פה, בכל מקום צריכים לחזור מתשובה. מה זה תשובה? זה להתפתח ולהתקדם בחיים. אחת הבעיות המרכזיות של בעלי תשובה, מה זה תשובה? הכוונה גם כל מי שיושב פה, כן? זה לא רק מישהו דתי חילוני. אז אמר לי מורי ורבי ביטוי מאוד יפה שמצחן בעיניי, הוא אמר, בעלי תשובה בהתחלה רוצים ללמוד את כל התורה כולה הרגל אחד בלילה אחד ולישון טוב. אי אפשר כאילו לתפוס את כל הזה, היום יש לי פער מאוד גדול בחיים, אני לא גדלתי בבית דתי, אני רוצה להשלים פערים, ורץ על כל הקופה. ואחת התופעות הקשות זה שההתלהבות של ההתחלה. אדם בא, וזה קורה גם היום, גם אצל נשים, גם אצל כל מיני, שאתה בא ומתחיל ללמוד, ואתה מתלהב, ואתה רוצה לעשות עסקים, ולהתחיל הכל, ולרוץ על כל המערכת, ואתה מדלג שלבים. אז אנחנו הולכים לדבר על הנקודה הזאת, של דילוג השלבים בחיים. בסדר? איך נראה את זה? בכמה דברים, כמה סיפורים. שיראו לנו את זה. אז יש לנו דף, מי שקיבל, שיש לי פה עוד דפים. מתי סיימים?
ב-6.
וסמנו לי מישהו שתי דקות לפני שאני אגיד את המילה האחרונה, אני אגיד ואני אוהב לסיים בזמן. נותנים מישהו עם זקן מיקרופון, הוא לא עוזב אותו. אז אני הולך לחסוך את הזקה או את המיקרופון, מה שאתם רוצים, אבל למה שצריך לסיים. אז בואו נקרא פה אורות התשובה, קצת סגנון כבד, אבל נראה את זה אחר כך יותר מופשט, כמו שראיתם, אנחנו יודעים לעשות את זה גם יותר. כשאדם רוצה שכל חושה וכוחותיו הפנימיים יתקדשו בבת אחת, לפי אותה עלייה הרוחנית, שבהכרתו כשהיא מתעלה, וכן שכל הפגמים המעשיים התיישרו מיד, השתלמו בתיקון מוחלט, לא ימצא לנפשו שוב מעמד ולא יוכל לחזק את רצונו לצעות על דרך השלמות האמיתית. לא ילך לך, אלא העיקר שהכל בו היא עליית ההכרה. הגברת אור התורה והתשובה המעשית תהיה סמוכה לה, בתחילה בדברים של הבא, אחר כך בדברים שבעבר, הנוח להתעכן, אחר כך יתאחר בחור גם בדברים שתיקונם קווים. זאת אומרת, לענייננו, באקטואליה שלנו, אמרתי, חוזר בתשובה זה גם, כל אחד מאיתנו בא עכשיו, חודש אלול, התלהבות, לעשות, לקום, סליחות, לקום זה, להתפלל, ללמוד כל היום, הרבה דברים, אתה רוצה אספק, אתה רוצה, באמת, יש פה כוונה חיובית. השלך, כוונתך רצויה, אך, שכה אינו רצוי, הוא זה לי, פרשים ולומדים וחוזרים, ברוך השם. כוונתך יצויח מעשיך אינו רצוי. הכוונה היא רצון לקרבת אלוקים, רצון ללמוד תורה, רצון להתפתח וכולי, אבל התרגום של זה הוא לא נכון והוא מסוכן. אז בואו נראה פה את הגאון מווילנה בצד ימין למעלה. אתם רואים, פרק ד' זה אבן שלמה, זה ליקוטים בשם הגאון מווילנה. תראו מה הוא אומר. פעמים שאדם מתחיל ללך בדרך הישר, הולך, עוזר בתשובה, לומד תורה, אחר כך פורש מפני שקשה לו מאוד, והוא מתרעם על השם שלא עלו סייעתא דשמיא. אבל באמת הוא בעצמו קלקל במה שרצה לקפוץ בפעם אחת למדרגה עליונה. אנשים רגילים לאשים אחרים, אז לכן אומרים ברוך השם, שברוך השם. הוא מבין שלא הולך לי, אז הוא, למה אלוקים לא עזר לי? אבל אתה לא עזר לעצמך. אתה דילגת למדרגות שהן לא מתאימות לך. סיפור. היה איזה בעל תשובה אחד שלמד במכון, והוא היה עושה ממש הרבה הרבה הנהגות של מידות חסידות, אבל ברמות גבוהות. דוגמה למשל, לטבול בים המלח. אני לא יודע איך טכנית עושים את זה, אבל הוא לא הולך לעשות את זה. הוא היה עם כוחות גדולים, מלא מלא עוצמות והתלהבויות, שאני כל פעם הייתי מזהיר אותו מזה. היה הולך ותיקין עם הרב דרזי. הרב דרזי זה לבחר היה מקובל גדול, היה תלמיד חבר של יצחק כדורי, אולי אתם לא מכירים שמות, אבל זה אנשים גדולים בעולם הקבלה שהיו בירושלים. אז הוא היה הולך איתו, וכל פעם אמרתי לו, תשמע, זה לא מדרגה, אבל לא רוצה להקשיב, לא מקשיב. יום אחד הוא מספר לי, הוא היה בכותל, תפילת ותיקין. שם הכותל ותפילת ותיקין, שקט מוחלט, כי כולם בעמידה. זה זמן שכולם, זה לא פה מניין, פה מניין. אלא ותיקין זה זמן שכל הכותל שקט. הוא יושב בשבת, תפילת ותיקין, והמקובלים שם, אני לא לאהוב לזה חס וחלילה, מי שלא יודע, אצלהם כל דף זה כמעט כוונות של כל מילה בתפילת ה-18. לוקח להם הרבה זמן להתפלל לתפילה, כי הם מכוונים בצדק, ברוך השם שיש לנו כאלה גדולים בעם ישראל. אז הוא הלך איתם, נמצא איתם, הכל. ותוך כדי שהוא מתפלל תפילת העמידה בשבת בכותל, השעון הדיגיטלי שלו התחיל לצפצף. אז הוא קיבל אותו, אינסטנקטיבית. אז הוא בא לספר לי את זה. אמרתי לו, אתה לא הבנת. זה צפצף, אני רק התעורר, אתה לא במדרגה הזאת. אתה מדמיין דמיונות. זה מה שעשה לך השעון. הוא צפצף לך, תתעורר. השכמה. אז יש דמיונות שאתה, עוד פעם, זה לא נובע חס וחלילה מרוע. זה הרבה פעמים התלהבות, שאדם מתלהב מדברים, ומה שמניע אותו זה ההתלהבות, והוא לא, הוא לא מקשיב לאף אחד, כי מה שמניע אותו זה הצד הרגשי. זה גם אצל בנות, זה לא, אצל, המחיצה רק מחיצה, דברים אותו דבר. אין פה לא פמיניזם, לא שוביניזם, כל המינים של האשכנזים האלה. יש פה עם ישראל. ההתלהבות נמצא אצל כולנו. כל אחד, לפעמים אתה מתלהב ואתה נכנס לאטרף מסוים ואתה לא מקשיב, או אתה נהיה מקובע, או עקשן במשהו. אז מה שקורה להרבה פעמים לחבר כאלה, ההתלהבות היא מה שמניע. אני אומר לך על ניסיון, גם אני עשיתי תפעויות האלה, איך החם קיבל ניסיון, ואלפים, והרבה עושים את זה, כי בצדק אתה בא עם צימאון גדול לקרבת אלוקים, לתורה, אתה נכנס באטרף, יושב, לומד כל היום, וזה מתחיל לקחת חומות, מקווה, כל מיני הנהגות על עצמך. מה שמחיה אותך זה ההתלהבות. מי שלא יודע, ההתלהבות זה משהו רגשי, זה רגש. הוא גם הולך, מה שקרה בשפה ההלכתית, כבלעו, כך פולטו. כמו שעולה, כמו שהוא בא, גם הולך. ואז מה שקורה הרבה פעמים, נגמרת ההתלהבות, הבן אדם נשאר עם קיטבק שלם של חומות והנהגות שהוא קיבל על עצמו, אין מה שמניע אותו, והוא נכנס דיכאון. היינו פעם בחורים צעירים במכון, היינו ממש היה עם חסר דפים, יש בשום מקום פה, אבל היה מגיע בחור חדש, היינו מתלהבים, הוא היה מתלהב, היינו עושים אימור, היינו בחורים, זה באמת צריך על זה, והוא אחוז מחפר אבות. היינו אומר ככה זה שוואי, והיינו מאמרים. כאילו תחרות, כמה זמן, אם אנחנו מי קולע בול, כמה זמן ייקח לו, היינו לעבור. שם כיפה, ציציות אדם, יצפה, רץ כל היום, חיוך, סמיילי כזה, ספרים, והכל. אחרי שבועיים שעות אותו, אין לי כוח להתפלל. מכירים את זה, נכון? זה מצוי גם של חבר'ה עם כיפה לראש מלידה. אין כוח. אולי אין אלוקי, אולי זה קשה, אולי... איפה היית עד עכשיו? אלא מה שקרה, הוא קיבל על עצמו דברים, וההתלהבות דחה, והוא נשאר עם עומס עליו, שחונק אותו. יש מקרים, אני אומר לכם, שאנשים בועטים ממש, וזורקים את הכיפה והולכים. יום אחד הייתי... הלכתי לבקר באלת, אחיין שלי הוא גם זה, הוא אמר לי בוא איתי לאיזה עבודה באיזה בית מלון. הלכתי לבית מלון, איתו ביחד, ועמדתי בחוץ, מאחורה ככה, מאחורי הזה, איפה שהאוכל למלון, המטבח, והספקן שם איזה בקרה. והייתי בהופעה שלי ככה, דוס כזה, כיפה, ציציות, פתאום בא אליי בחור ככה עם משתה כבד. תגיד, אתה לומד בישיבה? אז זה, כן, איפה אתה לומד? מה אתה לומד? איזה מסכת אתם לומדים? זה לא זרם לי טוב המילה מסכת עם הבחור, עם ה... זה לא הלך לי. אמרתי לו קידושי. מה? ריף, ראש, מעשה, כן? אז כבר אני לא יכולתי אותו. תגיד לי, איפה אתה יודע את המילים האלה? אחי, אני הייתי 3 שנים בישיבה, עזוב, זה לא בשבילי. אתה בא, נכנס בעטף לדברים מסוימים, ואתה נחנק. זה קורה. וצריך להיזהר מזה. אומר הגר"א, אדם מאשים את הקדוש ברוך הוא. למה לא עזרת לי? אחי, אתה לא עזרת לעצמך. דילגת שלבים.
איך אתה יודע אם אתה מדלג שלבים או שאתה
מתקדם? וואה, שאלה קשה שאלת בלי. אני צריך להיות אילן, ללבוש בגדים ולצאת החוצה איתך ביחד על המשקל של... לא, הגמרא של... לא, לא משנה. תראה, אני אומר משפט שהוא מאוד קשה. אצל חוזרים בתשובה יש בעיה קשה. האוזניים בכפות ידיים. הבעיה. למה? ברוך אומר באושר, ישר עוברים לעשייתם. אין זמן עיכול, אין דברים, אין שום דבר. אז, ולכן הרבה פעמים מאוד קשה לאנשים שמתלהבים לשמוע דעה אחרת. כי ככה הוא מגיש, בהתלהבות קרבת אלוקים. אבל זה מקרה שמעים אותך במעלית לאיזה קומה 80, ואז מורים אותך למטה. ואתה... אז גם אם תגיד לו, תשמע, אתה לא הולך בדרך, הוא לא יקשיב. לכן, מאוד מאוד חשוב מידת הענווה, שהיא מאוד קשה, הרבה בני אדם, לא דווקא לחוזרים בתשובה או לחוזרו בתשובה, זו מידה מאוד קשה, של לשמוע, לכן, בעל תשובה, שאין לו מי שידריך אותו, הוא יכול לעשות הרבה שטויות, אבל אני מעיד, היום דרך אגב, אני, ההזכרה של אמא שלי, היא רוצה את זה גם הדברים, היא לא נשמתה, וגם אחי, זה שבאלת, הוא נפטר באותו יום, 3 שנים נפרש ביניהם, ביותר באלול, זה היום. אז לא 2 דקות, 4 דקות לפני, 5:45, אני אגיד קדיש, שיהיה לי נשמתה. בסדר, מי שאמרתי לו שיזכר לי, אני אין לי שעות. אני מעל הזמן, מעל ה... עכשיו זה? מה? עוד 5 דקות, זה 5:45, עוד 5 דקות זה...
5 דקות, יש עוד 4 דקות.
יופי. אז תסמן לי ב5 דקות, תגיד לי בחנניה, ו... כן.
אם אתה
תשמיד
את הכל שהרב אומר, שאדם הוא לא מתקדם, הוא מתקדם יותר, הוא לא מתקדם. לא כתיבות, אולי אתה פה את הדבר הזה כאירוע, אומר את מה, לא, אני לא רוצה למצל מידה, אני יכול, ואז הוא...
מקובל עליי מה שאמרת, נכון מאוד, נכון מאוד. אז מביאים משל בשם האדמו"ר מסאטמר, משל יפה. 2 אנשים באים למדרגות חשמליות, יודעים מה זה פה בזדהות? יש דבר כזה? לא יודע, בקניונים יש כזה, בירושלים יש לנו מדרגות חשמליות, אתה עומד ואתה לא עולה מדרגות ומעלה אותך. מה? מדרגות נאות, כן, בסדר, מדרגות נאות או... אז הוא אומר, באים 2 אנשים, אחד עולה, והוא עולה, והשני לא עולה. אז הוא אומר, למה אני לא עולה? אחי, צריך לעשות צעד ראשון, לעלות על המדרגה הראשונה. המדרגה, רק אם תעלה למדרגה הראשונה, תתחיל לנוח. זאת אומרת, מה שבאמת פה נאמר, זה צריך להיזהר לא להיות באדישות של צד שני. אנחנו מדברים אנשים אמיתיים עם עצמם, שכרגע, היות ואנחנו מדברים על הנושא הזה, אבל זה חשוב שנזכיר את הסכנה מהצד השני של העניין, ששם אנו תגיד, עזוב, חלי עלה לתמוד, כמו שאני, טוב לי ככה, לא רוצה להתקדם, זה סכנה, אני יכול להתלהב, אני יכול להיפול, אני יכול לעשות כאלה. זה נכון, סכנה שצריך להתמודע לה. לכן, אם אדם מודרך, מבחינת עשה לך רב, אז מלא, שתי הקצוות של הסכנות האלה, הם התמעטו. הם לא בכלל התבטלו, הם התמעטו. אז לכן צריך ענווה, צריך עשה לך רב, שיעזר אותך, שגיד, שמע, לדעתי אתה צריך להתקדם יותר. אבל לצערנו הרב אני אומר את זה בכאב, במציאות שלנו, אתה רואה שהגאון מבילה מדבר על המקרים האלה, יש עוד כמה מקורות פה לגאון מבילה, אז בואו נקרא עוד מקור אחד לפחות, על הפסוק במשלי יוטט, איוולת אדם תסלב דרכו, ועל השם יזעף ליבו. זה אותו דבר כמו הקודם, זה ממש הפירוש שלו על משלי. או אולי נלך למשהו אחר. שהצרה שבאה לאדם היא חמת איוולתו, כמו שנאמר, חטאים תרדוף רעה. והוא זועף על השם, ואור דיוולת, הוא אומר, כי אמור זל, הבא להתאם, מסעים בידו. לפעמים אדם מתחיל ללמוד תורה ולעשות מצוות, ואחר כך פורש מחמת שקשה לו מאוד, לפי שאין מסעים לו, וזועף על השם. למה לא סיום? הוא באמת, הוא מחמת איוולתו. היינו, כי כל אדם צריך ללך לפי מדרגתו, ולא יקפוץ, כמו שפרשנו למעלה, ואז הולך לבטח בדרכו, אף כי יסייעו, אף זה אדם. אז אני מדלה, מילת קוצר הזמן, אני רוצה להקריא לכם פה, ברוך השם, טוב שככה לא יעריך בדברים. אני מקריא פה בשם בעל בערך חיים, רבי חיים טירר, מגדולי החסידות. הוא אומר ככה, אל תפסיעו פסיעה גסה, ומכל מקום יש להזהיר גדולים על קטנים, לבל ילכו בגדולות ונפלאות מהם, כי אלא מקבל על עצמו קבלות גדולות וקשות עבור חכמנו, תפסת מרובה לא תפסת. וסבריי, כי אם קופת בקפיצה שאינה לפי כוחו, הרי הוא עלול ליפול משם, הלמה הרבה דומה, לעולה בסולם גבוה, שאם הוא יעמוד ביציבות על שליבות הסולם, אתה צריך לראות עולם, עלית הקומה, תתייצב בה. אזי קרוב הדבר בדיוק שימעד בקלות, וכמה שיעמוד במקום גבוה יותר, כך תהיה חוותה, כמה שאתה יותר גבוה, כשאתה נופל יותר כואב באזור האחורי של הגוף. אם עלית יותר ואתה נופל מאותה קפיצה שקפצת. ואחי למה העולה במעלות העבודה צריך להשגיח שיעמוד איתן לשמתו, ורק יוסיף לעלות בהדרגה עוד ועוד. כל חד כפום שיעור הדידי, יקבל על עצמו דבר קטן, לקבל, שכן יקבל על עצמו דבר קטן, שיחזיק ויקיים בקביעות, וזה חביב עד מאוד בעיני השם יתברך, וכך ישכון לבטח ולא ייפול, ועל כן צריך תמיד לבחור דבר אחד ולקיימו בשלמות, אחר כך יוסיף לעלות ממדרגה למדרגה. יש עוד הרבה פה, וזה כן דוגמה למה שאמרנו, גם יענה לשאלה שלך. וכבר אמרו בשם הרב הקדוש בעל הדברי שמואל מסיונים, זכותו יגן עלינו, לבאר בפסוק הכתוב על המלאכים, שש כנפיים לאחד, כן? בישעיהו, בשתיים יחסה פניו, בשתיים יחסה רגליו, ובשתיים יעופף. ואחי נרמז בקרא בפסוק, בשתיים יחסה פניו שלא יעלה גבוה יותר מדי, בשתיים יחסה רגליו שלא ירד חס וחלילה ויפול, שלא ירד למטה, רק יחזיק בדרך הממוצע, ומלא יזכה שיתקיים בו, בשתיים יעופף. כלומר, יצליח להתעלות בתורה והעבודה. שתיים, לחסות את הפנים, לא לשוף לדברים גרועים. שתיים, לא תסתכל יותר מדי למטה. ושתיים, להופף, להיות כל מיני מגמת עלייה. אז אני מתנצל, אבל קצה קצהו של פתיחה של הקדמה של מבוא, של הקריחה של הספר שעדיין לא נכתב, בנקודה הזאת. אבל לפחות חומר למחשבה יש פה. אז ברשותכם, אני אגיד קדיש, ככה לילוי נשמת אמי, זכרונה לברכה. וגם אחי זכור וברכה שהיום יום פטירתם, רבי חנניה בן הקשיא.